תירוץ או צידוק, מאחר שהוצרכו להקשהם, להיעדר, כן, בגלל היעדר הנבואה והאור האלוהי אצלם, שכללו את החוכמות המופתיות, הלוגיות, שכלול שאין שיא אחריו, והתייחדו לזה. ואין מחלוקת בין שני אנשים בחוכמות ההן, וכמעט שאין הסכמה בין שני אנשים במה שהשתדלו אחר זה בדעות במה שאחר הטבע, מטאפיזיקה, ואף בהרבה מהטבע בפיזיקה. אז בלוגיקה ובמתמטיקה לא תמצא כמעט מחלוקות, אבל בביולוגיה, פיזיקה וכל וחומר מטאפיזיקה, דיינו מדעי האלוהות, ודאי וודאי. ואם מצאת החבורה מסכימה לדעה אחת, אין זה לחקירה ומסקנה שעמדו עליה דעותיהם, אלא שהם סיעת אחד המדברים, הנועמים, כן, המקבלים ממנו, כסיעת פיתגורס וסיעת אמפדוקלס, שהוא אבי תורת ארבעת היסודות, וסיעת אריסטו וסיעת אפלטון וזולתם, ואנשי הסככה או אנשי הצל, כן, למדו בצל עצי הגן של אקדמוס, ומכאן אקדמיה, כן? מכאן אקדמיה, זה הגן של אקדמוס. אני באמת לא יודע, תמיד אני תמע למה האקדמיה ללשון העברית משתמשת במילה יוונית. זה מעניין. וההולכים על משאיים, נכון? כן. כינו לתלמידי אריסטו, שלפי מסורת מסוימת היה מלמד תוך כדי הליכה וטיול. אצלי בערה 80 כתוב שזה אריסטו. מי זה הוא?
בנדבר
על איפה? ב-79? טוב, אולי האקדמיה היא של אפלטון, אבל הגן הייתה של אקדמוס. כן? טוב, כתוב לי כאן בשם אחד הפילוסופים המוסלמים שאריסטו היה עושה את זה כדי לעמל את הגוף והנפש יחדיו. ויש הערה מעניינת של הרב הנזיר, שהוא כידוע היה לו יותר מדריסת רגל גם בקבלה וגם בפילוסופיה. הוא טוען שמכאן חכמים שאלו את המושג לטייל בפרדס או להיכנס לפרדס, כאילו היות והפילוסופים היוונים היו מסתובבים בגן, בבוסטן, ולמדים זה וזה. אז כנגד ככה החוכמה שלנו זה גם כן טיול בפרדס, ככה הוא כותב. מה? פרדס זו מילה פרסית, פרדייס באנגלית. מה? כן. מי? לא, מה? אריסטו וזה הם פחות או יותר בזמן אלכסנדר מוקדון, זה כלומר אנשי כנסת הגדולה, משהו כזה. על מי אצלנו נאמר מטיילים בפרדס? רבי עקיבא, בן עזאי. כן, זה הרבה יותר מאוחר, מאות רבות של שנים, ערך 400 שנה אחרי או משהו כזה.
אבל מה זה אומר שבעצם הלוגיקה אין מחלוקת, אבל זה לא
רמב"ן
לזה
שכל שאר התוצאות שלה היו... לא, בלוגיקה אין מחלוקת, אבל במדעי הטבע ומדעי האלוהות ודאי וודאי שיש מחלוקת, ואין שניים שמסכים לאותה דעה. ואם תראה אלף, זה רק כי הם אלף טוקים שעונים אחרי אריסטו, כאילו זה לא שהם בדקו את זה, אלא הם באופן אוטומטי אנשי בית מדרשו של אריסטו.
כן, מה שאומר זה אף על פי שבלוגיקה
אין
מחלוקת, וזה יש.
כן, כן.
אז
אין
אצלנו יש.
מה? בסדר, הנה חילה מיה, הוא רק אומר לו, אל תקבל את הדברים בצורה מוחלטת, כאילו ש... בהלכה למשה מסיני, אין מחלוקת אצלנו, כן, זה מה שהוא אומר לו בעצם.
משהו בלוגיקה.
בסדר, בסדר, אז הוא אומר, אז באמת הוא אומר, את הלוגיקה תקבל, אבל את תיאוריית ארבעת היסודות, תרשה לי להטיל בה ספק, ככה הוא אומר.
אני עוד הולכת הייתה או תהיה,
במצב
של אין מחלוקת.
בעזרת השם, תהיה, הייתה ותהיה, כן. כן, לא, אבל מה שאומר לך ישראל מאיר, זה לא שאין מחלוקת בדעות, אין מחלוקת למעשה. כן, בית דין הגדול עומדים למניין, אבל במחלוקת בדעות יש, וזה אפילו מבורך, זה רק אומר שזה דברים שאפשר להתווכח עליהם, שתפעיל את השכל ואל תתקבל את הכל ככה וענתה אישה אמן אמן. כן.
אני רק
כן, ואנשי הסככה וההולכים והם מסיעת אריסטו, ולהם בהתחלות, בהתחלות הנמצאות, המושגים היסודיים של הכרת המציאות, דעות המשתות בשכל, והשכל משתה בהן, כאילו דעות לא הגיוניות, כנותנם טעם לסיבוב הגלגל. למה גלגלי השמיים, הכוכבים מסתובבים בתנועות מעגליות? שהוא מבקש למות החסרה לו, שיהיה מול כל צד, ומאחר שלא ייתכן זה תמיד ולכל חלק, יבקשהו בדרך בו זה אחר זה, דיינו בעקיבה. גם הרמב״ם במורה תוקף את אריסטו על ההסבר הזה, כאילו שבעצם העיגול מבטא איזה שאיפה לשלמות. הוא בעצם רוצה לתפוס את התמונה באופן פנורמי 360 מעלות, אבל הוא לא יכול להיות בו זמנית בכל נקודה על הגלגל, אז הוא רץ כמה שיותר מהר כדי לתפוס את תמונה היקפית של המציאות. מה? רודף אחרי הזנב שלו, כן. היום אנחנו אומרים, מה זה היום? ב-200 שנים האחרונות, מאז ניוטון, 250 שנה, אני יודע כמה, שזה שילוב של כוח האנרציה עם כוח המשיכה. כוח האנרציה מניע את הכוכב קדימה, כוח המשיכה של הכדור שהוא מקיף, בין אם זה הארץ או משהו אחר, היא מושכת אותו אליו, אז יוצר תנועה כזו צנטרופוגית כזו.
אבל איך כוח האנרציה יוצא?
איך מה?
זה
המדען לא, הוא לא, לא יודע אם הוא עונה על זה. הוא אומר, זה כוח האנרציה, זה חוק בעולם. מה זה חוק? זה תופעה. כן, הוא לא צריך לחפש בזה היגיון. כמו שכוח הכבידה, זה תופעה. הוא מתאר לך את המציאות. מה?
יש אומרים שבסוף זה יעצר, אומרים שזה יעצר ויחזור לכבד, שאומרים שבקיר שפלה עד.
זה בדיוק כמו שאומר פוריאל, שבדברים האלה יש הרבה סבורס, אבל זה לא, לא יותר מזה, בערך, תאמין? כאילו, יש דברים מאוד מדויקים, כאילו, בתיאור המציאות, יכול להגיד לך בדיוק מה תהיה הזווית, איפה יהיה הכוכב הזה בעוד כך וכך שנים וכו', כי זה מיוסד על תצפיות, אבל להסביר למה וזה, זה כבר,
נו. אני חושבתי לתצפות תצפיות על החפות הקוסמי, וכל מיני דברים.
כן, אבל לא, אתה רואה, עובדה שבזה יש מחלוקות, ובתחומים אחרים אין מחלוקות, כן? זה פיזיקה מאוד אבקה כזו, כאילו, יכולה להתפוגג די מהר. טוב, וכשערתם בשפעים השופעים הראשון התעלה מהשכל הפועל, או מהאלוה, ואיך התחייב מהידיעה בראשון מלאך, ומהידיעה בעצמו גלגל. זוכרים שראינו את זה? כאילו שעשרת השכלים, זה שהוא יודע את עצמו, זה מהווה את השכל, זה שהוא יודע את עילתו, זה מהווה את השכל הבא, זה שהוא יודע את עצמו, זה מהווה גלגל. וזה ספקולטיבי באופן פרוע, כל ה... והודרגו עד 11 מדרגות, ועמדו השפעים אצל השכל הפועל, כאילו שם זה נעצר. ולא יתחייב ממנו לא גלגל ולא מלאך. למה? הרי שכל הפועל גם כן יודע את עילתו ויודע את עצמו. ודברים שהם מניחים את הדעת פחות מספר יצירה. אז כבר ראינו שריהל משום מה לא התייחס לספר יצירה כבר התייחס ספר יצירה, כתוב לי פה דלת כף זין. הוא אומר פה, זה אפילו פחות מספר יצירה, זה לא הערכה מי יודע מה לספר יצירה. בתחילת כף זין, תחילת סעיף כף זין, מאמר רביעי, אבל אולי היה זה העיון לאברהם אבינו בעת שעמד על אמיתת האלוהות והאחדות לפני שהתגלה אליו. מספר יצירה זה בעצם ספר של חוכמת אברהם, לא של נבואת אברהם. וכאשר התגלה אליו עזב את כל הקשיו, הוא כבר לא צריך להסביר איך זה נעשה ככה וככה, ושב, כן, וחזר, הפך את עצמו לבקש את רצון השם מלפניו אחרי שלימדו איך הוא הרצון. קיצור, כל המהלך חייו של זה קשור דרך אגב למה שדיברנו אתמול, שעיקר הידיעה זה לבקש את רצון השם, כן? מה השם שואל מעימך, העיסוק המוסרי, זה דיברנו על זה אתמול. בסדר, ודאי, כי הוא הגיע לכתובת הנכונה, אבל ריאל אומר שזה אני הופתעתי שראיתי את זה, אני כל ימי לא התייחסתי ככה לספר יצירה, אבל ריאל אומר, בסדר, ספר יצירה זה אפשרות חשובה ומעניינת, אבל היא לא, היא לא מחייבת, ככה הוא כותב.
אני לא
נכנס
שזה
יצירות
חשובות. דברים שמשרתים את הספר, והספר
משהו תמיד,
הם פחות מספר
יצירה. לא, 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 לא ראיתי שום זלזל בו, ובמאמר רביעי הוא הציג אותו באורך, הוא לא זלזל בו, הוא לקח אותו ברצינות, והסביר אותו, זה ספר חשוב. הספר לא, הוא לא מחייב, ככה יוצא. יכול להיות שכוונתו פה הרבה הרבה פחות מספר יצירה, כן, רק לעומת המלך שמחשב את אריסטו יותר מספר יצירה, אז הוא אומר לו דווקא לא, הסדר הוא שונה. ובכל זה ספקות, חוזר לפילוסופים, ואין הסכמה בין פילוסוף לחברו, אבל יש להם התנצלות על כל פנים, כמו שאמרנו, כי לא היה להם מסורת, ויש לשבחם על מה שהסיקו מהקשיהם גרדה וכיוונו אותו ועשו הנימוסים השכליים, כן, נשניח ל... לא זוכר אם זה אפלטון או אריסטו, נקרא לי אפלטון, ספר שנקרא ספר המדינה, כאילו כן עניין אותם איך לבנות חברה אידילית וכך וכך, הם קידמו את החברה האנושית. ספר המידות, כן, ועשו הנימוסים השכליים והתנזרו מהעולם, לפחות ב... כן. והם על כל פנים בעלי יתרון, הועיל ואין הם חייבים בקבלת מה שאצלנו, ואנו חייבים בקבלת הראייה, ראיית מעמד הר סיני, והמסורת הרצופה אשר היא כראייה. טוב, אז מהפילוסוף לא, לא, אנחנו גם לא מצפים שיקבל עליו עול תורה ומצוות, כי לא עמדו אבותיו לרגלי הר סיני, אבל אנחנו חיים בכלל במישור אחר.
אבל זה
קצת
כזה...
מה?
זה...
אז נבח, בסדר, נשאר כוח על המאמצים, זה יותר טוב מעובדי האלילים וכו' וכו', אבל מהמיתולוגיה היוונית, אבל בסדר. כן, זה לא שהוא גם לא מצפה מהם וזה, הוא מעריך את, את המפעל האנושי הזה שלהם, הוא מבין גם על רקע מה זה צמח, אבל זה הפוך לפוסט מודרניזם, להפך, הוא אומר לי, יש אמת מוחלטת, פוסט מודרניזם כל הפעיה שווים, כן, לאף אחד אין אמת מוחלטת.
אבל הוא אומר, אין חייבים לקבלת מה שאצלם.
הוא מתכוון לתרייג מצוות, לא חייבים לתרייג מצוות, אנחנו לא מצפים מהם לזה, כן? העתיד לבוא, בסדר, אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם.
זה לא בדיוק משנה, כי השאלה
מיות למצוא גנוח של חיים, לא, 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 חייבים להאמין, הרמב״ם כותב שטוב, זה גם מחלוקת בראשונים, אבל לפחות לפי הרמב״ם, שבע מצוות ננוח זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, לא בגלל ש... אריסטו חשב שהן רגיוניות. כן, זה לא נקרא חסיד אומות העולם. בסדר, זה לא שאין לו ציפיות מהם, רק הוא אומר, יחסית הם התקדמו מאוד, יחסית לחברה היוונית שלפניהם. הוא מעריך את זה. כאילו, יש גם הרבה דברים שהם עשו, שהם לא קשורים לתיאולוגיה, אלא למדע. אז מהבחינה הזו, אין ספק שהם קידמו את העולם. כן, תחילת החשיבה השיטתית של מדע, לסדר דברים, להגדיר, לרכז, זה בהחלט היה ביוון, לכן לא היה כאלה דברים. טוב, עד כאן רציתנו לשלום את הקרח, הקרח של האתונה. עכשיו מגיעים, אני חושב, למותקל אימון, למדברים המוסלמים. למה קראו להם מדברים? כן, כלומר, זה קאט שרצתה להוכיח פילוסופית את הנכונות האסלאם. למה קוראים להם מדברים? יש כל מיני פירושים לזה. יש שדורשים לגנאי, כאילו שהם היו רטוריקנים, כלומר הם היו בעצם אומנים בהתעאה, כאילו לדבר באופן שמשכנע, אבל למכור לך סחורה לא נכונה, לוקשן, כן. ויש מי שאומרים שהם עצמם קראו לעצמם מדברים, כי הם רצו להוכיח שהקוראן הוא דבר אללה, אפרה לפומיו. כן, אז הם מדברים, כאילו הם המדבררים של הקוראן. לא, לא משנה. אמר הכוזרי, אז זה בעצם מין פילוסופיה, אבל פילוסופיה דתית, שלכאורה יותר קרובה אלינו, כי היא כן רוצה להוכיח ההתגלות ונבואה ושכר ועונש, כל מה שהפילוסופיה היוונית לא מכירה בכלל. אמר הכוזרי, הייתי חפץ בנקודות מחשבתיות קצרות מן הדעות אשר נתבררו אצל בעלי העיקרים העוסקים בעיקרי אמונה, בהבדל מהעיסוק בעולם ובנפש האדם שבפסקאות הקודמות. לא נדבר פה על מדע, אלא על עיקרי אמונה כמו נבואה, התגלות, שכר ועונש. הרב קפח מסביר אחרת את בעלי העיקרים, הוא אומר שהם קבעו כללים, כל מיני אקסיומות שעליהם הם בנו את תפיסת עולמם.
הרעים
הם יהודים, הם כנראה הושפעו הרבה מהמדברים. המדברים היו מוסלמים, כן. והם הנקראים אצל הקראים בעלי חוכמת הדברים. כלומר, הקראים כנראה כינו אותם כמותקה לימון. התעסקות הקראים בענייני פילוסופיה דתית על דרך המדברים כבר נזכרה לעיל. אמר החבר, אין תועלת בזה זולת החידוד בוויכוח, התפלספות בלשון ימינו, והעזר על מה שנאמר, הווה זהיר ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. כך גם הרמב״ם גורס במשנה, דרך אגב. בדפוסים כתוב, הווה שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. אילו נוסחת הרמב״ם, נדמה לי, זה הווה שקוד ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס. זאת אומרת, צריך ללמוד הרבה כדי לדעת להתמודד איתו. מה, ברמב״ם? נדמה לי, מה? הווה שקוד ללמוד, אם אני לא טועה, מה שתשיב לאפיקורוס, כך נדמה לי. נכון, זה ההבדל. לפי הדפוסים, תהיה שקוד ללמוד תורה, והפסקת צהריים, בזמן שאינו יום ולא לילה, גם דע מה תשיב לאפיקורוס. אבל לפי גרסת ריאל והרמב״ם, זה כאילו הוא צריך לייחד לזה, לכתוב ספרים ולהתמודד. נכון. כן. טוב. ככה יוצא מה, איפה זה הגמרא? בעבודה זרה, על ה... שהענן דשכחינן גבייך הוא, אז מעיינינן, כאילו אנחנו לומדים תנ"ך בעיון. דרך אגב, משם ראה שמאז ומעולם כנראה בחורי ישיבה לא ידעו תנ"ך, חוץ ממי שהיה צריך להתמודד עם המינים. הבקיאות ידעו, אולי לא ידעו להסביר את הפסוקים, כן. אולי גרסו, אבל לא ידעו ל... יכול להיות, כן. קשה להניח שלא לומדו בכלל. מה? כן. אמר החבר, אין תועלת בזה זולת החידוד והוויכוח, והעזר על מה שנאמר, הווה זהיר ללמוד מה שתשיב את אפיקורוס, כי החכם התמים, כמו הנביאים למשל, מעט מה שיוכל להועיל לאיש בדרך הלימוד, ולא ישיב על שאלה בדרך הוויכוח. כלומר, נביא לא היה יכול לעשות לך סמינריון ולשכנע אותך שכך וכך, כי כן, דרך אגב, יכול להיות שעל זה נאמר, גם על זה נאמר שחכם עדיף מנביא. כלומר, נבואה זו חוויה אישית, זו חוויה פנימית, שמי שחווה נבואה כבר לא צריך להוכיח לעצמו שום דבר, כבר לא צריך להתעסק. אבל הוא לא יכול לשכנע בזה מישהו שלא חווה נבואה, זה משהו מאוד פנימי. מה שאין כן חכם, הוא צריך לשכנע את עצמו, אבל זה סחורה שווה לכל נפש, כן, זה עובר לסוחר.
אז אנחנו נגדל הנביאים שלהם, אבל אצלנו
כבר ריאל אמר
שמי
שראה
נביא, הוא בעצמו מרגיש.
לא, יש בריאל באמת משמע שרק מי שעומד ליד נביא כבר ככה מרגיש התרוממות רוח מיוחדת.
אתם רואים אצל שאול?
כן. בוא נראה איך הוא מסביר את זה, אם זה סתירה או לא סתירה. כי החכם התמים, כמו הנביאים למשל, מעט מה שיוכל להועיל לאיש בדרך הלימוד, ולא ישיב על שאלה בדרך הוויכוח. ובעל הדברים, כן, המדבר, יראה עליו ברק חוכמה, הוא יודע ככה לשכנע, עד שיעדיפהו השומע על אותו התמים החסיד, אשר חוכמתו הן אמונות שלא יתהו מהן מתה. ותכלית זה המדבר, כן, המקסימום של בעל חוכמת הדברים, הרטוריקן, בכל מה שילמדהו ומה שילמדהו, שיושגו בנפשו ובנפש תלמידיו האמונות אשר בנפש אותו התמים שאין בטבעו. כן, 20 שנה הוא יעבוד, ואז הוא יגיע למסקנה שאותו התמים כבר חי אותה כמובן מאליו. ופעמים שתפסיד, אז קודם כל זה מין כזה עמל רב ושכר מועט, כן, קרוב להפסד ורחוק משכר. ופעמים שתפסיד חוכמת הדברים הרבה מאמונות האמת. כל מה שאמרנו זה בהנחה שבסוף הם יגיעו למסקנה הלוגית האמיתית והנכונה, אבל הם יכולים להתברבר בניווט. במה שתביא לו מהספקות והדעות המשתנות, כמו אלה אשר נראים לומדים מקצבי השיר ומדקדקים במשקלם, ונשמע המולה ומילים מבהילות, בחוכמה הקלה למי שהיא בטבעו, שהוא מרגיש את משקל השיר ולא תהיה לו חריגה בשום פנים. ותכלית ההם, כאילו יש כאלה שהולכים ללמוד מוזיקה, לומדים תווים וזה וזה, ויש אדם שכשהוא נולד לקח גיטרה ביד והתחיל לנגן, כן? אני רואה שאותניאל כבר מסתכל עליי. אז אומר פה ריאל שכן, אז אם הם יתאמצו מאוד מאוד, אולי הם יגיעו ביום מן הימים קרוב לכישרון של אותו אחד שחי את המוזיקה, גם בלי שהוא למד שעה אחת בקונסרביטוריום, שהוא מרגיש את משקל השיר, כן, זה מין אובנת הדליבה כזו, ולא תהיה לו חריגה בשום פנים. ותכלית ההם שיהיו כמו זה הנראה בור במקצב, מפני שהוא אינו יכול ללמדו, הוא לא יכול ללמד, זה בדיוק העניין, מי שאין לו את הכישרון הזה, הוא לא יכול להדביק אותו בכישרון הזה, והם יכולים ללמדו, כן, זה יתקבל להיות מורה למוזיקה, כי יש לו תעודות, וזה לא יתקבל. אף על פי שזה שהוא בטבעו ילמד אחר שהוא בטבעו, שהוא גם מוכשר למוזיקה, ברמז קל. הנה, תעשה ככה, וזה, הוא כבר קולט את זה לבד. משל מאוד יפה. וכן העם המוטבעים לאמונה ולקרבה אל השם יתעלה, יוצטו בנפשותם ניצצות מדברי החסידים ויהיו למאורות בלברם. זו התשובה אולי לישראל מאיר, זו התשובה לשאלתך. כאילו, הנביא מדליק את מי שיש לו את הכישרון האמוני הזה. אבל מה? כן, כן, אבל היו גם כאלה ליד הנביאים שהיו אוטיסטים, לא הבינו כלום. אולי גם יהודים. לא כל מי שעמד ליד נביא נדלק, כן, אלא צריך להיות, אבל מי שזה, טק, יש קליק כזה.
אבל זה משיב את זה כמו מנורה לאדם שרואה.
כן. ומי שאינו מוטבע, מי שאין בטבעו את הנימים האמוניים, הוא הצריך לחוכמת הדברים, כי צריך לשכנע אותו מתמטית, צריך למד אותו תווים. ויש אשר לא תועילהו, יתר על כן יש אשר תזיקהו. נדמה לי שכבר ראינו את היחס הזה לאל, ששם המלך מצטדק, שכאילו הייתי שמח אם הייתי באמונת התמימים, אבל היות כבר איבדתי אותה, אז בוא תשכנע אותי עכשיו לוגית בכך וכך. פחות או יותר זה מה שהוא אומר גם כאן. שמה? יכול להיות, אבל לא יודע אם זה לא הונאת דברים, אם הוא כבר התגייר, זה אסור. כן.
לפי
המוכן
לפי המוכן לפי המוכן מלמדים איך
ברור, 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 אבל גם בבית ספר הזה זה אנשים מוכשרים לזה, תמיד. בית ספר לנבואה זה יותר אור החיים של נבואה. זה לא, ברור שצריך להשתדל בשביל זה, אבל אדרבה זה יותר במידה רבה. אני לא יודע אם זה רק ידיעות, זה לא עם לוח וגירים, אלא בסך הכל חיו באווירה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, כאילו בעבודת השם אינטנסיבית כזו, וזה מה שיצר את הנבואה בסופו של דבר, כן? אתה רואה מה הם היו עושים, היו הולכים לכרות עצים מהירדן כדי להרחיב את הצריף, וזה וזה, זה לא, כן, זה היה יותר דומה לנערי גבעות מאשר לאוניברסיטה, זה ברור. לא מה שלא היה פן גם של ידיעות, לפי הרמב״ם בטוח, אבל אתה רואה שזה היה יותר אורח חיים מאשר, זה בית ספר של החיים כזה לנבואה. אמר הכוזרי, לא ביקשתי ממך המדברים, לא, הוא לא ענה, הוא לא התחיל אפילו לענות. המדברים היו מוסלמים שראו את ההתקפות של הפילוסופיה היוונית שתורגמה, כן, מה שקרה זה ככה, מבחינה היסטורית, כאילו הערבים פרצו מערב וכבשו פחות או יותר מספרד עד הודו, כולל צפון אפריקה, דרום אירופה, אימפריה עצומה. עכשיו, כמו שקורה להרבה כובשים, הם התחילו להיות מושפעים מהנכבשים, נניח, התחילו לתרגם את כל הפילוסופיה היוונית לערבית, ואז האסלאם הרגיש מותקף על ידי הפילוסופיה, שלא מאמינה בבריאה, לא מאמינה בנבואה, לא בהתגלות, לא בשכר ועונש. אז המדברים הללו ניסו להסביר את האסלאם באופן פילוסופי לוגי. לא, זה לא קשור, הוא רק אמר לו, אני רוצה שתסביר, אני רוצה שתן לי עכשיו הרצאה לשיטת המדברים ומה אתה אומר עליה. אז הוא אומר, האמת שלא הייתי רוצה להיכנס לזה, כי אני לא צריך את זה. ובמקרה הטוב, אם נגיע למסקנות הנכונות, אז נדע את מה שאני כבר יודע מראש, וגם זה עלול להטעות, עלולים להגיע למסקנות לא נכונות. הוא קצת מסתייג מכל ההתפלספות הזו
בכלל.
כן. החבר לא כך רוצה להיכנס לזה. מלך כוזר ביקש ממנו לתת לו הרצאה על עיקרי המדברים. כן. והוא לא רוצה להיכנס, מוסלמית כן, אבל מה זה מוסלמית? פילוסופיה דתית. אם אתה רוצה להוכיח שכר ועונש, זה לא משנה אם מוסלמי הוכיח את זה, זה עוזר גם לך, בתור יהודי. לא רוצה עכשיו להתאסלם. אבל יש הרבה דברים שהם משותפים ליהדות ולאסלאם, כי האסלאם זה בת חורגת של היהדות, כן? אז הוא אומר לו, חבל על הזמן, בעצם לא הייתי רוצה להיכנס לזה בכלל. מה? גם כי אפשר לטעות, וגם אם אתה לא טועה, אז אתה משהו לאחד שצריך ללמוד תווים, אני יש לי כישרון מוזיקלי, טבעי. אז אתה אחרי 4 שנים, תדע מה שאני כבר יודע מבטן ומלידה. זה מה שהוא אומר לו, יש לי כישרון אמוני, יש לי נטייה אמונית מולדת, אני לא צריך שתוכיח לי את זה. אני לא צריך שתוכיח לי ששכר ועונש, אני כולי מלא עירת עונש ועירת חטא, ועירת זה בחוויה קיומית עמוקה מאוד, מה אני צריך שתוכיח לי את זה? כמו שאתה לא צריך שתוכיח לי שהשמש זורחת. מה?
כל הספר הוא לא פילוסופיה.
הספר הזה הוא לא פילוסופיה. הוא בכלל לא פילוסופיה, הוא מדבר הרבה על, בונה הרבה על מסורת, שזה לא פילוסופיה, זו הוכחה היסטורית, נכון? הוא בונה על התגלות, להפך, הוא לא במידה רבה, זה לא אומר שהוא לא הגיוני, הוא ספר הגיוני מאוד, אבל הוא לא פילוסופיה שחלטנית צרופה. טוב, מה הוא אומר לו? אז בואו נדבר בקיצור. אמר הכוזרי, לא ביקשתי ממך מה שיקיף את העניין הזה, אלא אבקש נקודה מחשבתית בעיקרי הדת שתזכיריה לי, הואילו כבר שמעתי שמעה ונחשפה נפשי אליה. אז הוא אומר בדיוק מה שראינו כבר, כאילו כבר גירו אותי כבר, שמעתי כבר את המושגים וזה, ואני רוצה בכל אופן להבין אותם. אבל הוא יעשה את זה באמת בקיצור, תראו כל פסקה של 3 שורות זה פרק, פרק, פרק. טוב, אל תעמוד על הפרק, נשאר פה, נראה מחר בעזרת השם.
מדברים אליהם, יש להם פילוסופיה דתית מסוימת.
נכון. הם מוכיחים את הדת ובדרך פילוסופיה.
אם אנחנו באמת באים לבחון את הדת, למה לא לבדוק את הגישה הזאת? יכול להיות גישה הזאת.
קרומר, אני לא צריך לבחון את הדת. אני הייתי במעמד הפרק.